פרק ג' בעניין הזה לפרק י' א', והשנייה הזאת באה לידי ביטוי במחלוקת התנאים, מחלוקת שקיימת בכמה וכמה מקומות, בכל מקום בצורה אחרת, אבל המחלוקת ביותר היא המחלוקת בירושלמי. המלך שלמה אהב נשים נוכריות, אהב ממש לזנות, דברי רבי שמעון בר יוחאי. רבי יוסף בן חלפתא אומר לקרבן תחת כנפי השכינה, כלומר שהוא דורש את זה לשבח והוא דורש את זה לגנאי. ברור שהפסוקים שם בפרק י"א נדרשים לגנאי, זה חד משמעית, אי אפשר לדרוש אותם לשבח, ואילו הפסוקים כאן על פניהם נראים שנדרשים לשבח, וכשיש לנו סתירה כזאת במקראות אז מזמין מחלוקת תנאים, כמו סתירה בין סוגיות, כמו שאמרנו בין מסכת ביצה למסכת ראש השנה, תזמין מחלוקת בין רבנו תם לרי, האם ללמוד כמו הסוגיה בביצה וליישב איכשהו את הסוגיה בראש השנה, או ללמוד כמו הסוגיה בראש השנה וליישב איכשהו את הסוגיה בביצה. כן, זה מה שתוספות עושים כל הזמן. גם כאן, כאמור, זה מזמין מבחינה זאת מחלוקת תנאים. אנחנו את כל הנושא הזה של שלמה ונשותיו, אנחנו נראה בהרחבה, כאמור, בפרק י"א, שם זה המקום, כאן הדבר הזה נזכר רק בצורה אגבית, ואנחנו נמשיך ונראה כאן את הפרק כשלעצמו, ונדבר היום על מה שקרה בעון. וכן, הדברים פה כולם נאמרים לשבחו של שלמה, ויאהב שלמה את השם ללכת בחוקות דוד אביו, ונאמר בפסוק ד' ויהיה לכם מלך גבעון לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. כאן זה ביטוי יחיד שנזכר הבמה הגדולה, אחר כך הביטוי הזה נזכר שוב במסכת מגילה, אתם ודאי מכירים את זה, אין בין במה גדולה לבמה קטנה, אלא שם כל מה שקשור שם בקורבנות ציבור, וכמובן נזכרת במה גדולה גם במשנה בסוף מסכת זבחים. ואת הפסוקים על הבמה הגדולה בגבעון בדברי הימים ראינו, נכון? ראינו בשבוע הקודם. כן, ראינו את זה, כלומר, זה בעצם המשכן, רק שכשהמשכן עמד ללא ארון, הוא נקרא במה. ובשלבים האלה הארון עושה מסלול שונה מאשר המשכן. המשכן אחרי חורבן שלו היה בנוב, ואחרי חורבן נוב נגד לגבעון, ואילו אהרון עשה מערכת נדודים אחרת אחרי חורבן שילה. הוא היה בהתחלה בשדה פלישתים בשלוש ערים, ומשם עלה לבית שמש, ומשם לקריאת יערים, ומשם לבית עובד אדום הגיטי, ומשם לעיר דוד. אז בשלב הזה עדיין לא מחוברים, אז המזבח הוא עדיין בגדר במה, כיוון שהוא לא עומד לפני השם. אנחנו נתחיל היום מפסוק ה' בגבעון נראה אדוני שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה אתן לך. ויאמר שלמה, אתה עשית עם אבך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה ותיתן לו בן יושב על כיסאו היום הזה. אתה אדוני אלוהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון לא ידע צאת ובוא, ועבדך בדרך רבך אשר בחרת אמרה אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. ונתן לעבדך הלב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך כבד השם. היית אומר הרבה בעיני אדוני כשאל שלמה את הדבר הזה, ויאמר אלוהים אליו יען השם. שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת לך שואביך, ושאלת לך להבין לשמוע משפט. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר וגם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך. אם תלך בדרכה לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך, והארכתי את ימיך. היה שלום, הנה חלום, היה בירושלים, היה עמוד לפני אבות בגדותיו, והיה לולות, והיה שלמים, והיה משתה לכל עבדיו, וכולי, אחר כך סיפור שתי אנשים הזונות, שאותו אנחנו נלמד לחוד. ובכן, קודם כל בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה. שלמה היה נביא או לא היה נביא? קשה בדיוק לענות על זה, כאן מחלוקת מהרמב״ם לבין הרב רבנאל, האם ההתגלות כאן נחשבת התגלות נבואית או התגלות ברוח הקודש. אנחנו נמצאים בפרשיות השבוע במקומות שיש לנו חלומות. אז אמרו לנו שחלום הסולם הזו היא נבואה, נבואה גמורה, הנה השם נמצא בלב היומה. חלומות של יוסף זה חלומות ברוח הקודש, אבל שם השם לא מדבר איתו. כאן באמת הסברה אומרת שמדובר על נבואה, כיוון שהשם נגלה אליו והשם מדבר איתו. עדיין אני אומר, זוהי מחלוקת בין המפרשים, אני רק מעיר על הדבר הזה.
במגילה הוא מוזכר כנביא?
מה?
במגילה הוא אחד מהנביאים
מוזכרים? לא, אין שם שמות. כתוב 48 נביאים, לא כתוב מי. גם לגבי דוד עולה השאלה הזאת. רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, אם דוד נחשב מן הנביאים או דוד. נחשב רק אדם שכתב ברוח הקודש, הרי תהילים הוא כתב ברוח הקודש, גם שלמה את ספריו, כל ספריו מופיעים בפי הקודש, לא מופיעים בספרי הנבואה. בכל אופן הקדוש ברוך הוא שואל, אומר לו, שאל מה אתן לך. יש כאן שלוש משאלות. מופיע כאן החוכמה, העושר, נפש ובך, או בואו נגיד ניצחונות, כבוד, כל מה שקשור בזה. נגיד חוכמה, עושר וכבוד. מי מאיתנו לא היה מעוניין בכל אגדות הילדים? יש כאלה דברים, משאלות, ואתה צריך לבחור את המשאלה שאתה בוחר. יש לנו כל כך הרבה סיפורים במשאלות. אני אוהב מהם רק סיפור אחד. מהסיפורים על המשאלות, סיפור אחד שאני מאוד אוהב. כן, נדמד את הפעם שהייתי ילד, ואז נכנס לי ומתברג ולא רוצה לצאת מהנפש. הסיפור על שלוש המשאלות מספר על איזה זוג של אנשים עניים שבא אליהם איזה איש פלא והציע להם שלוש משאלות, השלוש משאלות הראשונות שיבקשו יקבלו אותם. ואז הבעל היה כל כך רעב, אז הוא ביקש קערה גדושה מלאה בנקניקיות וצ'יפס לאכול. ולפתע מופיעה מהשמיים, יורדת קערה גדולה עם נקניקיות וצ'יפס. האישה אומרת לו, טיפש כמוך, מה, אתה מבזבז, יש לנו שלוש משלות, אתה מבזבז את זה על קערה של הקניקיה הזאת, הלוואי שהנקניקיה תדבק לך לאף. מיד מה שקרה, הנקניקיה נדבקה לו לאף. ואז כמובן, המשאלה השלישית הייתה, שהנקניקיה תרד לאף, וזה נגמר החלום. כן, למה אני אוהב את הסיפור הזה? בגלל שהסיפור הזה, כמובן, זה סיפור משעשע, אבל האמת היא שהוא לא סיפור משעשע. הסיפור הזה הוא בדיוק סיפור אחר. הוא בדיוק סיפור החיים של כולם. נותנים לאנשים שלוש משאלות על מה אנחנו מבזבזים את המשאלות שלנו בחיים. על איזה תענוג רגעי, על לעשות איזה צרות לשני, ואחר כך לתקן את השגיאות שעשינו. כן? ואחר כך לתקן את השגיאה שלנו. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות עם המשאלות שלנו. אבל המוסר השכל מהסיפור הזה עם הנקניקייה, הוא ממש סיפור טוב. שאולי הדרך הזאת של שלוש משאלות היא לא דרך חיים נכונה. נערך פעם מחקר מאוד מעניין, קראתי פעם מחקר מאוד מעניין על אנשים שזכו בפייס, בפרש הגדול. ומה קרה עם זה? ומתברר שהזכייה בפייס גרמה יותר נזקים מאשר תועלת. מספר הגירושים שהיו אחרי שמישהו מבני זוג זכה בפייס הוא עצום. זה שבר משפחה. זה הביא לעתים להתאבדויות. זה הביא אנשים להתמכרויות. היו אנשים שהצליחו לעשות עם זה דברים טובים. לא מעט. אבל מספר המקרים שהזכייה בפייס הרשה את המשפחה והרשה את האדם הוא מספר מפתיע מאוד. פשוט מפתיע מאוד. אם לא ידעו מה לעשות, וזה פתאום תוקעים להם 30 מיליון ביד, מה עושים עם זה? לוטו, משהו, כן? מה אתה עושה אם פתאום יש לך 30 מיליון ביד, משהו שלא חלמת עליו אתמול, עד אתמול קמת לעבודה בצורה משודרת, הלכת ועשית, ופתאום השינוי הוא כך גדול, ואנשים לא יודעים איך לאכול את זה. וקצת מתברר שהפייס הזה הוא לא פתרון. הוא לא פתרון. שמשאלות העושר האלה, הן לא עובדות. וגם כאן יש לנו שלוש משאלות, צריך לבחור אחת מהן, סוף שלוש דבר נקבל לשלושתן. כמה טוב? אינני יודע. כל חוזר לסיפור הידוע על המלך מידס, שכולם מכירים, שמאוד אהב זהב, וקיבל את משאלת חייו שכל משהו יגבו יהפוך להיות זהב. הכל היה נחמד, בהתחלה יותר, ואחר כך פחות, ואחר כך עוד פחות, עד לרגע שהוא חיבק את הבת שלו והיא הפכה להיות פסל זהב. כן, כלומר, ופתאום מתברר שיש דברים חשובים יותר מן הזהב. וגם כאן, מין סיפור כזה שאדם קיבל שלוש משאלות, אני מודה שאני לא מאוד אוהב את הסיפור. יש בסיפור של כמה פרטים, אני צריך לעמוד עליהם, אבל אני רוצה קודם כל לדבר על העיקרון. העיקרון הזה שאדם מקבל מה שאני אוהב לקרוא, שבן אדם מקבל ארוחות חינם. כן, מקבל ארוחות חינם, או בלשון הרמח"ל מקבל נעמא דכיסופא. כן, כלומר, אין ארוחות חינם בעולם. זה משהו מובנה. זה משהו מובנה. מקבל דברים במתנה. משהו לא נכון כאן, משהו עקום כאן. שונה מתנות יחיה. אדם על הדברים שלא צריך לעבוד וצריך לעבוד קשה. והחיים שלנו הם חיים של קודם כל בראש שלה, עבודה קשה, עבודה קשה, לזה אנחנו צריכים כל הזמן לצפות לעבודה קשה. ולא לשום דבר. זו סיבה שאני גם לא מאמין בכל סיפורי גן עדן. כן, אלה שלומדים אצלי רמח"ל ומסילת ישרים, יודעים שעל הפרק הזה יש לי הרבה מאוד השגות אצלי. כן, על אותו עולם שבו נועד אדם לשבוע ולשבת בנחת ולאכול, לא מאמין בזה. אבל שוב, כל המערכת שלי מעולם הבא וגן העדן זה סיפור בפני עצמו. כתוב, מי שרוצה, אני יכול להפנות אותו, הכל נכתב, הכל שחור גם לבד. אבל נחזור כאן, הסיפור הזה של שלוש משאלות זה סיפור שאני לא מאמין. לא שאני לא מאמין, זה קרה, זה קרה, זה כתוב, זה קרה. אני לא מאמין שזה משהו טוב. וגם לא האמונה שלי וגם לא פשוטו של מקרא, אני רוצה להתחיל ללמוד את הסיפור שם חדש. ואולי אני אתחיל אותו לא מכאן. כאן הסיפור הזה אצל שלמה בצעירותו. שלמה אומר, ואנוכי נער הקטון לא יודע צאת בבוא. מכאן איפשהו יש דעה בחז"ל שהיה בסך הכל בן 12 כשהוא מלך. לא, להגיד שהוא היה בן 12 כשהוא מלך זה יוצר בעיה, כי אז הוא נפטר בן 52 ובנו רחבעם מולך בן 41. לא, לא, לא מסתדר כמו שצריך. מה שאומר שגם נעמה המונית עוד הייתה אישה לפני בת פרעה, לא יודע, לא, לא, לא לגמרי מסתדר. הברבנאל הולך בכיוון אחר בחישוב הגילים. והנער הקטון גם יכול להיות בין 25, גם לצורך העניין הזה, כדי למלוך על כל עם ישראל, בין 25 זה גם כן נער הקטון. לא יודע צאת ובוא, אבל אני רק מעיר את ההערה הזאת. וכאמור, היו שלוש משאלות. היה אפשר לבקש את העושר, היה אפשר לבקש את נפש האויבים, והיה, כלומר, ניצחונות, כבוד, והוא ביקש להבין, לשמוע משפט. הוא אומר לו בסופו של דבר, לא אומר נפשו, הוא אומר גם עושר, גם כבוד. כן, חוכמה, כבוד, ניצחונות במלחמה, זה היינו אך, כלומר, חוכמה, עושר וכבוד, אלה שלוש המשאלות שכולנו מצפים להם יותר מכל. אני רוצה לנסות לבחון את הסיפור הזה במבט מאוחר יותר. כלומר, כשבן אדם כבר מסתכל אחרי שהוא זכה במשאלות, לאן הדבר הזה מגיע. ולצורך העניין הזה נפתח רגע בספר קהלת. כן, איזשהו סיכום חייו של שלמה, שגם מי שלא בקיא מאוד בספר קהלת יודע שעל הספר שורה איזה רוח נחיים כזאת, משהו לא, שהעולם הוא לא משהו. כן. ונפתח באמת בפרק ב', נתחיל פרק א', פסוק ב'. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. נתתי את ליבי לדרוש על הטוב החוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, ידך נתן לי בני אדם לעשות בו, לענות בו. קיצור, הולך לחפש מה הדבר הטוב ביותר לבני אדם שיעשו. כן, הוא אומר, בפסוק, פרק ב', פסוק ג', תחתי בלבי, משהו בעיין בשרים, ולבי נוהג בחוכמה, אבל יכול בשכלות, עד אשר יראה איזה טוב לבני האדם, אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חיים. הגדלתי מעשר. בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים. עשיתי לי גנות ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי ברכות בית, השקות ולביאה לצבי החצים. אדם בונה, הוא יתאר גם הרבה מאוד בספר קהלת את הבנייה ואת היצירה. הבנייה והיצירה קשורות לתחום, זה כמו ניצחון הרבים, זה כמו כבוד, זה אדם מטביע את חותמו בעולם. זה אני עשיתי, זה בזכותי, זה אני. אדם יכול להטביע את חותמו בעיר בצורה זו או בצורה אחרת, והנה הוא בונה ויוצר ועושה משהו שמקביל כאמור לכבוד פחות יותר או לניצחון על האויבים. קניתי עבדים ושפחות ונבע איתה לי גם בקנה וקר וצון הרבה היה לי מכל שהיו לפניו בירושלים ובירושלים. קנסתי לי גם כסף וזהב ושגולת מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם, שידה ושידות. כאן כבר מדובר על כסף ועל עושר ועל כל התענוגות שהן מנת חלקו של האיש העשיר. איש העשיר, מי שיצא לו לפעמים לקרוא כל מיני, אני יודע, דברים על קורות חייהם של אנשי המאיון העליון, אני יודע, לעשות חיים. אין מכונית שיש בה ריפודים מיוחדים וכל מיני דברים מיוחדים כאלה אחרים, והיא ארבע על ארבע, ואני יודע, בפנים יש בר משקעות, ולא יודע מה, זה המכונית, הבית בכלל נראה כמו אני לא יודע מה, כל מיני טיולים ו... ספינות פאר ובמלונות פאר, חיים טובים, מה שנקרא אצלנו החיים הטובים. זה כמובן מנת חלקם של המאיון העליון, כלומר של אנשים עשירים. אגדתי הוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי. לא, לא, וכל אשר שאלו עיני לא עצלתי מהם, לא ממנעתי לי מכל שמחה, כלי לסבר בכל עמלים. וזה היה חלקי מכל עמלים. מה זה וזה היה חלקי מכל עמלים? לא ברור, הוא אומר, וזה, היינו רואים את שלמה מדבר, אז היינו יודעים מה, כן, איך שאני לומד את זה, וזה, היה חלקי מכל המלים, וזה, אתם רואים? זה, פיין, מה שקוראים אצלנו. כלומר, שום דבר, בעצם, זה ברור, זה עולה ככה מתוך כל ההמשך. פניתי אני בכל מעשי שעשו ידר, והמעל שעמלתי לעשות, מנה הכל הבל ורות רוח ואין יתרון תחת השם. כל העמל, כל מה שבניתי וכל מה שיצרתי וכל מה שניצחתי והכל, הכל גורניש מתגורנישת. ובניתי אני לראות חוכמה ועוללות וסכלות כמי האדם שיבוא אחרי המלך את השכבר עשו, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. אז כמה טוב שאני חכם, אמר קהלת, וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. מה זה המקרה הזה? מה? מה יוצא מכל החוכמה? הכל נמחק בשנייה אחת. בואו נאמר, כשהמוח נמחק, אז זה הלכה, כל החוכמה, זה כמו מחשב שיש איזה בג ופרח, כל המחשב באיזה דילי עכשיו, ואתה מוחק את הכל בשנייה אחת עם כל החוכמה הגדולה הצורה בו, ככה גם המוח. טיפש נמחק לו המוח וחכם נמחק לו המוח, הכל נשאר אותו מוח, מוח בלי כלום. ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם, אמרתי אני בליבי כמקרה הכסיל גם אני יקרה, ולמה חכמתי אני אז יותר ודיברתי בליבי שגם זה אבא מה, לעמול כל היום על חוכמה. כן, זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, ושכבר הימים הבאים הכל נשכח ואיך ימות לחכם עם הכסיל. ושנאתי את החיים כי ראה להם עשה שנעשה תחת השמש, כי הכל אבל הוא כוח, ושנאתי אני את עמלי שאני עמל תחת השמש. אדם עמל, אדם יוצר, אדם בונה, אדם אוסף. מה יוצא מכל זה? שאני כן אולי אדם שיהיה אחריי. אני יודע, חכם יהיה סלט ושלט בכל המלאים, שעמלתי ושכבתי תחת השמש, גם זה עוול. שלמה ידע בדיוק מה הוא מחזיק בבית. עמל של 80 שנה, של דוד ושלמה, שבנו אימפריה אדירה, ובנו ירושלים גדולה, ומלאה אוצרות, ומלאה כל דבר. כל עלה באשן תוך 3 שנים, בימי רחבה. ולא נשאר כלום. אז מה אני עושה? אז למה אני עובד? וסבור אותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובחשכון, ואדם שלא עמל בו יתננו חלקו, גם זה אבל ברעה רבה, כי מהיה עובד לאדם בכל עמלו ורעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש. קיצור, אנחנו מדברים מצד אחד על העושר ועל ההנאות. מה יוצא מזה? בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, זה דבר שהיה ונעלם. לא נשאר ממנו כלום. יש עמל והישגים וצבירת הדברים ועשיית דברים. הנה, הקמתי אימפריה גדולה. את האימפריה היהודית הראשונה אחרי 2,000 שנה, אחרי לא יודע כמה דבר עבר מאז בריאת העולם. והנה, הכל עבר לזה שאחריי, והוא שחל ולא חכם, ופרח הכל עלה וישן ברגע. חכמתי ונהייתי חכם, והנה, שנייה אחת, המוח נמחק, לא נשאר. הכל מוביל עד קיר המוות, קיר המוות בולם את המשמעות של כל המשאלות. וכאן הוא עומד ואומר את הדברים האלה בצורה ברורה וחד משמעית. קיר המוות בולם את כל המשאלות. בואו נראה איך מה שקראנו כאן בספר מלכים מתייחס לזה. אם אתם חושבים באמת, אנחנו מתייחסים כאן לקיר המוות הזה שבולם את כל המשאלות. ואם תלך בדרכי לשמור חוקיי ומצוותיי כאשר הלך דוד עבדך וערכתי את ימיך. שוב, מה זה בערכתי את ימיך? אם בערכתי את ימיך, זה רק הכוונה שבמקום למות בין 75, אתה תמות בין 83. מה זה? נגיד, אפילו בערכתי את ימיך, זה עוד 20 שנים. זה לא איזושהי הבטחה מהותית, זה לא שני מהותי. בערכתי את ימיך, זה נאמר כאן, זה בעצם בערכתי את ימיך לנצח, אבל אנחנו לא מדברים על תחיית המתים. אז מה זה אריכות ימים? מה זה במקרא אריכות ימים? מה אני אריכון ימיך? מה זה? מה משמעות אריכות ימים? כי הם חיינו ואורך ימינו. האם אנחנו נמצאים? אנחנו לא נמצאים בתחיית המתים. אז מה, שאדם חי עוד 15 שנים. זה נקרא אריכות ימים. זה נפקא מינה כזאת גדולה. אריכות ימים במקרא, ושוב, נלך לפרשת המלך שעומדת כאן בראש, וגם שם יש ניצחונות וכסף ותענוגות, הכל. כן? יש לנו כסף ויש לנו נשים ויש לנו ניצחונות, לא הרבה סוסים, כלומר צבא גדול, וכל השאלות האלה וכל ההישגים של המלך. הפרשה נגמרת והייתה אמו וקרבו כל ימי חייו, לבלתי ולבלתי, למען יאריך ימים על ממלכתו. זה בדיוק מה שנאמר כאן. אנחנו מדברים פה על המלך. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. כבד את אביך ואת אמך למען יאריך ממך. השושלת. וההבנה והתודעה של האדם, של השושלת, האדם נקבר בנחלתו, בנו עובד בנחלתו, אבל השכר של למען יאריך ממך, זה אדם שמעמיד את בניו ואת בני בניו, ואולי גם את בני בניו, והם הולכים בדרכו, וממשיכים אותו, ואת האידיאלים שלו. חוזק השושלת, יכולת של השושלת, כמובן כל אחד יש לו הסגנונות שלו, אבל להמשיך וללכת בדרך הזאת, לא בדרך של מי יודע, החכם יהיה עושכם. לא של מי יודע החכם יהיה עושכם, אלא שימשיכו אותו, זה המשמעות של ברכתי את ימיך, כלומר, היכולת שלה, שושלת להמשיך, זה שלמה לא זכה בי. מן שלו פתאום עשה מפנה והתפלגה הממלכה והכל נפל. נשוב אם כן אלינו. עולה שהקדוש ברוך הוא נותן לשלמה שלוש משאלות, אבל הוא לא נתן לו את המפתח להגיע אליה. המפתח מותנה, כן, אם תלך בדרכי לשמור חוקיי ומצוותיי כאשר אלינו יומי, אז תקבל את הדבר הזה שמנצח את קיר המוות, וזה השושלת שמנצח את קיר המוות. אדם מעביר את חוכמתו לבנו, ובנו ממשיך ומפתח אותה וממשיך אותה הלאה. אדם מעביר את הכרשיו לבנו, והוא ממשיך ומפתח את המפעל, וכל המפעל נקרא על שמו. אדם מעביר את עושרו לבנו, ובנו יוכל לעשות עם זה את כל הדברים הגדולים שניתן לעשות עם זה, כן?
הולך
גם לספר השני שכתב
שלמה,
למשלי פרק למד,
בעצם שם הוא אומר שתיים שאלתי מתחת,
אם נמימני,
בדיוק מדבר על
העושר. שם הוא אומר, הוא רוצה להימנע, שם זה, הוא רוצה, שתיים שאלתי, כן, הוא לא רוצה להיות לא עשיר ולא אני.
כן, זה בטרם עמוד, זאת אומרת, בטרם עמוד נראה שהוא...
עזוב, זה לא, קודם כל זה לא שלמה שם, זה הגור בן יקר. דבר שני, פרק למד הוא נספר, הוא של חכמים אחרים, כן? באמת, זה לא, לא מתחבר לנו.
ואיך הרב מסביר את שילוח
הקן?
לפי
הערכות
ימין, הקן, לפי הערכות ימין.
זאת אומרת,
זה גם
הערכות
ימין.
ודאי.
ואיך זה קשור לשושלת?
שתימשך השושלת, שהציפור תוכל להמשיך את השושלת. אתה לוקח את הציפור, אתה לוקח את הבנים. נפסקה השושלת.
יש כל כך הרבה מצוות אחרות שגם לא לשחוט גידים בחלב אמו, חמיד הם קיימת, שאפשר גם, אותו בנו לא תשחטו ביום אחד, אפשר גם לחבר, אפשר לא כתוב על יחוד ימים.
אני חושב שזה מצווה מאוד מאוד דומה.
למה דווקא
בשביל
לא
חכה כתוב על חוק ימין? אני אומר שם, זה מאוד בולט, אני יודע למה זה, למה זה לא כתוב אותו דבר בשור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. אתה יודע מה, זה יכול היה להיות כתוב גם שם. לא, לא, יש שיקולים, אני לא יכול להיכנס עד בפרטים כאלה. אבל זה נכון, בציפור אין ספק. שור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד, זה יותר העניין של הרחמים. בציפור זה יותר העניין המשך השושבת. חד וחלש. ולכן זה ממש כמו כבד את אביך ואת אמך, זה שאלה של המשך השושלת, של משמעות השושלת. בכל אופן, אני אומר שוב, הכל מותנה, ואם תלך בדרכי לשמור חוקיי ומצוותיי, אין ארוחות חינם, מה שאמרנו בהתחלה. אם לא תעבוד, כל המתנות שאתה מקבל, זה כמו הנקניקייה המפורסמת. לא יצא לך מזה כלום. קיבלת את זה לאכול, נדבק לך באף, יצא לך מהאף וזהו. כל שלוש המשאלות, אם אין עבודה שלך, אין משמעות למשאלות. זאת אני. שוב, אני לא יכול שלא לדבר פה על ההשוואה מאוד ברורה, ותכף נדבר על המשמעות שלה. אבל מהו המקרה המקביל? אנחנו רוצים פה לעשות השוואה? עם דוד, גם דוד היו שלוש משאלות, אבל אוי ואבוי. כן, כלומר, לדוד גם היו שלוש משאלות. אבל דוד, שלוש המשאלות היו במידת הדין, נכון? תבוא לך שבע שנים רב בארצך, עם שלושה חודשים ישבי קצריך, ועם שלושה ימים חרב השם ודבר בעל. גם שם, כמו כאן, יש השוואה ברורה, שעושה רושם, זה לא סתם שלוש משאלות ותבחר את מה שאתה רוצה ושלום. שלוש המשאלות זה ניסיון, אם אתה תבחר את הדבר הנכון. גם אצל דוד. הוא אומר, נפלנה ביד השם כי רבי ברחמה. היה כאן ניסיון והוא בחר, והוא בחר, והוא בחר טוב. גם אצל שלמה כתוב, ויתב הדבר בעיני השם כשאל שלמה את הדבר הזה, בכל אופן ביקש, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? ביקש את, למען אשר צפת בנה ואת ביתו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כן, היה לו יותר חשוב מאושר, היה לו יותר חשוב מכבוד, העניין של מורשת אברהם אבינו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, הדבר היה טוב בעיני השם. עדיין אני אומר, הכל מותנה, ואם תלך בדרכי. אז בסדר, אז ערכנו השוואה בין דוד לבין שלמה, שהיו שלוש משאלות כאן, ושלוש משאלות כאן, שניהם עדו בניסיון. השאלה הגדולה, לאן אני הולך עם זה? מה אני עושה עם זה? לאן זה מוביל? נשארתי לבד, מה? סליחה? מה? לבית המקדש. דומה, כן, קרוב מאוד, אבל בואו נגיד, ממש קרוב, ולכן אין לנו מה לשאול עוד. שני המקרים נראים שמובילים לדבר אחד, ועכשיו אני רוצה לקרוא את מה שנראה לי כאן בעל חשיבות עליונה בסיפור הזה. בואו לקרוא את סיפור שלוש המשאלות, לקרוא רק את סיפור המסגרת, בלי התוכן. אז בואו נקרא פסוק ד', וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא, ויקץ שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית אדוני, ויעל עולות ויעל סלמים ויעל שתי לחולות. רואים? כלומר, יש לנו כאן סיפור מסגרת שמסביר לנו במידה מסוימת את כל משמעות ההתגלות בחלום. והמסקנות. והמסקנה הזאת כמובן מאיפה עולה? כנראה, אני מעריך שעולה מי אם תלך בדרכה לשמור חוקי ומצוותי, כאשר הלך דוד אביך. כלומר, בעצם החלום בגבעון מביא את שלמה, לנטוש את גבעון, באופן פרדוקסלי, למרות שהקדוש ברוך הוא התגלה עליו שם, לנטוש את גבעון וללכת להעלות את העולות ואת השלמים לפני ארון ברית השם. וזה כמובן צעד רב משמעות לקראת הצעד הבא שלו, שמה יהיה? בניית המקדש. וזאת, כאן אתה בהחלט צודק שאתה אומר, זה הדמיון לשלוש המשאלות של דוד. לאן הובילו שלוש המשאלות של דוד? לבניית המזבח בגורן אורנה. כלומר, לשלב הראשון בדרך לבניית המקדש. כאן שלוש המשאלות הן במידת החכמים, אבל מובילות לאותו מקום. אם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך, כלומר לעבור לירושלים, להעלות שם את העולות ואת השלמים, והכל כמובן כצעד ראשון לקראת בניית המקדש. לא דבר פשוט, בניית המקדש. ההחלטה ללכת על זה, זה מהלך גדול מאוד, עמוק מאוד, נועז מאוד, לא פשוט. שלמה הולך על זה. בסדר, מאוד, אולי תמצאו לי עוד רמז קטן, קטן, לקשר בין האירוע שקרה לדוד לאירוע שקרה לשלמה. לקשר בין שלוש המשאלות לשלוש המשאלות.
אחריות על העם.
מה?
אחריות על העם.
אלה שיחות ככה, שולה שלישית, זה משהו.
עם שלא יספר ולא ימנה.
מה? וואה. טוב, ידידי, תמיד נמצא את התשובה הנכונה, אין מה לעשות. כן, לא חשבתי שתמצאו את התשובה, אבל נכון. פסוק ח'. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב, אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. כן? כאן אנחנו מבינים מה משמעותם של שלוש משאלות במידת הרחמים ומה שלוש משאלות במידת הדין. הרי דוד, זה קרה לו שלוש המשאלות, ועקבות זה שמנה וספר את העם. כן? בסדר. אמת ויצא. ובכן, בואו נלך לסיפור השני. מישהו יכול להקפיץ לי אולי אורות? אורות. לא יודע אם מספיק, אבל נקווה.
יש במחשב.
מה?
יש במחשב.
יש במחשב, תפתח. אז עבורנו שתיים נשים שונות על המלך. ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת, די אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד. וילד אמא בבית. ואם היום השלישי לילדתי ותלד האישה הזאת ואנחנו יחדיו, אין זרק איתנו בבית זו, נתי שתיים אנחנו בבית. וימות בין האישה הזאת לילה אשר שכבה עלה. אתה קום בתוך הלילה, תגעת מי מנסים, ועמתך ישנה ותשקיעו בחיקה, ואת בנה המת ישקיעו בחיקי. הקום בבוקר לניק את בני והנה מת, והתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ואתה אומר האישה אחרת, לא חי בני החי ובני חמת, וזאת אומרת, לא חי בני חמת ובני החי, ואתה דבר את השני המלך. היום אומר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת, לא חי בני חמת ובני חי. היום אומר המלך, קחו לי חרב, הביאו החרב לפני המלך. היום אומר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ונתנו את החצי לאחד ואת החצי לאחד. ותאמר האישה אשר בנה החי על המלך כי נחמרו רחמיה על בנה ותאמר בי אדוני תנו לה את הילוד החי ועבד על תיביטו וזאת אומרת גם לי גם לך לא יגזורו ויהיה על המלך ואומר תנו לה את הילוד החי ועבד על תיביטו ואימו וישבו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי יראו כחוכמת אלוהים וקראו לה זה משפט ויהיה המלך שמו מלך על כל ישראל ובכן רק נשים לב קודם כל בסיפור המסגרת משהו שמרמז לנו על העתיד ועל ההמשך. שאול המלך כשמלך אז בני בליעל אמרו מה יושיענו זה, נכון? ויבזו ולא הביאו למנחה והיא כמחריש. ואז יום אחד עולה נחש ההמוני, שאול מתחמם, לוקח את שמן בקר ונתח בכל גבול ישראל כל אשר עיניים ומצח, אחרי שאול ואחרי שמואל כל יעשה לבקרו, מנצח שם במלחמה ניצחון גדול ועצום, ופתאום כולם רוצים לחדש את המלוכה והם מקבלים. גם דוד, תראו איך שמולך מלחמה של הפלישתים על ירושלים, שתי מלחמות בראשי הבחיים, ניצחון גדול מאוד, מכיר אותה מגבע ועד גזר. המלך זקוק להצגת תכלית טובה ושעם יקבל אותו. בואו נזכור, זה לא דמוקרטיה. מלך בא פתאום וכולם מנסים לבחון מתאים, לא מתאים, לא מתאים, כן מתאים. הם ניסו לבחון את רחבם ושם כמובן המבחן לא יצא, אבל עושים מבחן. ושאול ודוד עשו את זה במלחמות. שלמה, כן, כי שלמה יש מו ושלום ושקט אתן לישראל בימיו, זה במשפט. אני מזכיר את הרמב״ם, אין מעמידים מלך אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר ושפטנו מלכי מלכנו ויצא לפנינו ולחמת מלחמותינו, תודה רבה. כן, ואם כן, שני הדברים האלה, משפט ומלחמות, אלה הם שני התפקידים של המלך, כלומר להעמיד את העם, כלומר לתקן את החברה ולתקן את הזה. היום, אני יודע, מאוד מקובל הדבר הזה, וזה גם מבחינה מסוימת, בהחלט יכול להיות נכון. אני יודע, לא כך מסכים, אבל נעמדו, הייתי אומר, בשבועיים שלושה האחרונים, נעמדו מול המיקרופונים כל ראשי המערכת הביטחונית לשעבר. אמר את זה ראש השב"כ לשעבר, ואמר את זה ראש אמ"ן לשעבר, ואמר את זה ראש המוסד לשעבר. כולם אמרו, הסכנה הקיומית המרחפת על ישראל זה לא סכנה חיצונית ממלחמות, אלא איזשהו מההתפוררות הפנימית. מה שבסך הכל אומר לנו? שבאמת שתי הסכנות המרחפות על כל עם זה או מלחמות או התפרעות ובדרך כלל שיווי המשקל הוא תמיד כזה שזה או חודש לפני מלחמת ששת הימים הייתה פה התפרעות פנימית בתוך הארץ קשתה נאצר הגיע עם הצבא שלו לשילאי, פתאום כל העם באיזה אחדות לאומית שלא היה כמובן, וזה הרבה פעמים קורה. כלומר, השכנות מחשקות מאוד את האחדות הלאומית, ואם יש היום איזושהי תחושה של התפוררות, כנראה שיותר מדי טוב לאנשים, אני לא יודע למה. אבל כנראה שזה מתחושה שאין משהו שמסכן אותנו מבחינה ביטחונית, זה לא נכון. לכן הסכנה כפולה, שאם מתחילים לדבר על איזושהי התפוררות והתבקרות פנימית, גם כאן אני לא בטוח, אבל מדברים על זה, ויש גם סכנה חיצונית, אז זאת צרה באמת. אבל על העניין שלנו, כאמור, שאול ודוד נבחנים במלחמות, שאול, שלמה נבחן במשפט ובצדק, במה שהוא משליט בעם, ומה שמאפשר לנו עכשיו לראות את הסיפור. כן, סיפור מעניין, וזה, אתם ודאי מכירים את הקונטרה של הסיפור. עם החתן, לא משנה, איזה שדכן רמאי ששידך איזה לשני גבירים, איזה חתן אחד. באו שניהם, וכל אחד רב על החתן, שניהם שילמו הרבה כסף, וכל אחד רב על החתן, ולא נתן את כל הצבעים של הסיפור. והרב לא יודע מה לעשות, ובסופו של דבר הוא אומר, זהו, אין ברירה, תביאו את החתן, ותביאו אותו אליי, הוא קושר את החתן למיטה, ומודיע באות שתי האימהות, והוא מודע להם, אני חותך את החתן, וכל אחד תקבל חצי חתן, אין מה לעשות. ואז אחד שמורד כמעט בא כזה בחור, תחתור אותו, די, לא, אני מבטל. והשני אומר, לא, תחתור אותו. הרב מוציא אותו מהקשרים וזה, ונותן אותו לשנייה, זאת שאמרה, תחתור אותו, ואומר, היא החותנת האמיתית. אבל, טוב, יש לנו כבר סיפור הפוך. ובכלל יהודית, זקנה, אבל שכולות שכנה. אבל לעניין שלנו אני קצת רוצה לדבר על הסיפור הזה. הסיפור הזה כמובן מתקשר קצת אלינו בגלל שיש פה סיפור קלאסי של דררה דה ממונה, כלומר של ממון המוטל של ילד המוטל בספק חולקים. ויש כאן בהחלט מקום לדון, ונכתבו על זה המון מאמרים, על השאלה המאתגרת הזאת, משפט שלמה על פי ההלכה. כמובן אנחנו צריכים להגיד שמדובר פה על תלית ולא על ילד, כן, לחתוך ילד, זה עוד משמעויות מעבר ליחלוקו, משמעויות כמובן בלתי, בלתי אפשריות. אבל השאלה באמת, מה אמורים לעשות בכזה מקרה, כלומר, מה יש לנו? זה דומה לשניים אחוזים בתלית, זה דומה לספינה שרבים עליה, זה דומה לשני שטרות, למה זה בדיוק דומה? יש לנו הרי כל הדינים כאן מופיעים, בסופו של דבר, כן, הפסק הוא איזשהו חיבור בין יחלוקו והווה אמינה לשודה דדייני במסקנה, נכון? כלומר, יש לנו פה איזשהו חיבור של כמה דברים, ושודה דדייני זה דורש כמובן קצת רוח הקודש וקצת סייעתא דשמיא מהדיין. למי באמת לתת את זה? למי באמת לתת את זה? אין כאן, אני לא מוצא כאן יסוד של יהיה מונח, אני לא מוצא כאן איזשהו יסוד של כל דעלים כבר שכמעט היה פה, אבל באמת שני היסודות האלה איפשהו קיימים פה, בדבר שבאמת יש בו ספק ויש אחיזה לספק, כלומר יש פה דררה דה ממונה, יש כאן בהחלט, והן מוחזקות בו, ויש, יש כאן באמת על מה, על מה לדון בדבר הזה. החיסרון הגדול של הסיפור מבחינתי, ופה אני מכניס באמת רק את הבטן האישית שלי, ולא שום דבר אחר, שסליחה שאני אומר את זה, אבל באמת אני אומר את תחושות אישיות. סליחה שאני אומר משחק מכור מהתחלה ועד הסוף. כל העסק הזה נראה משחק. מה, אני שואל את השאלה, מי האמין לשלמה שהוא מתכוון לחתוך את הילד? ומי לא הבין כבר ברגע הראשון שזאת שתרחם תקבל את הילד ולא זאת שתגיד לחתוך? הסיפור פה מדי ברור, והאישה השנייה שאומרת גם לי גם לא, אז לא יגזורו, היא נשמעת יותר משהיא נשמעת אכזרית, היא נשמעת טיפשה. כן. ולהגיד על כזה דבר, כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט, אני יודע. אולי. אבל אני, בואו נגיד, הכל נראה איזשהו סיפור שגזרו ותפרו בדיוק על פי המידות, בגלל שעל פי כל כלל שאני מבין, שתי אנשים היו צריכות לעמוד מהצד ולהגיד לו, נראה אותך חותך אותו. ואז מה שלמה היה עושה? זאת בעצם השאלה. אני אומר, שאלות כאלה לא מפריעות לאף אחד, הן מפריעות רק לי, ולכן זה גם לא צריך להטריד אתכם יותר מדי. אבל בגלל שסיפור כזה מאוד מאוד מפריע לי, וזה לא המקום היחיד, אני מחבר סיפור. הסיפור שאני מחבר הוא סיפור שונה. היום אנשים בכיתה שלי יודעים איזה סיפור חיברתי שם למניח גזלה ביניהם ומסתלק, נכון? משהו לא ייתכן, מה אני אעשה? גם בגמרא זה יכול, לא יכול להיות. נגד ההיגיון אני צריך לתפיל סיפור. אין מה לעשות. ודבר נומה יש לנו גם בסיפור הסבר אחד. סיפור תפור שלא מתקבל על הדעת בכלל. באים אנשים לקנות אוכל, אתם מרגלים. אנחנו מרגלים? אנחנו אחרי 12 אחים. אתם 12 אחים. אז תוכיחו את זה ותביאו את הקטן לכאן, ואז אני יודע שאתם לא מרגלים. מה הקשר בין המשפט הראשון למשפט השני? מה הקשר בין המשפט השני למשפט השלישי? משהו לא מתחבר. טוב, אני יכול לספר את הסיפור. כן, אני יכול לספר את הסיפור שלו כסיפור עלילה, מה קרה שם, התורה נותן לנו רק קצוות ונותן לנו בעניין הזה, אבל קודם כל חייבת להיות הסכמה, הסיפור הוא לא ככה. הסיפור הוא לא ככה, אני לא אומר שהסיפור של סופה הוא לא נכון. אני אומר, זה חיסור המחסרה והכי קטני. כלומר, התורה נותן לך נקודות, תחבר מהם את הציור, אבל לא ככה. בסדר, שם מה שאני הולך להגיד יותר מתקבל על הדעת, ואנחנו לא
מה? האדם הרגיל צריך לחבר בעצמו?
מה? כן. לחבר סיפור טוב. אבל כן, אתה יכול להתייעץ, אתה יכול לקרוא, אתה יכול לשאות, אבל משהו צריך לשאות.
התורה היא חצאים?
מה?
התורה היא חצאים?
התורה היא?
חצאים.
אבל לא חצי יום, אתה רואה לפעמים מספר סיפורים קצרים. דור שיב השלמה, מה זה? אתה רואה, אתה מספרת את הכל ממש כפי שהוא, אז מה, כמה פעמים חז"ל עשו את זה? אתה רוצה שאני אספר לך את סיפור העקדה? כמה פסוקים בתורה זה סיפור העקדה? זה סיפור כזה. אתה רוצה שאני אספר אותו עם חז"ל? להכניס לך איך השטן התחפש לבחור, ואיך הוא התחפש לאיש מבוגר, ואיך הוא התחפש לנהר, ועוד 80 סיפורים מהם שם.
יש איזה סודות.
זאת הדרך של חז"ל, מה?
אבל
חז"ל
יש להם גם
רקע
של סודות וקבלה, אז יש להם גם
עניינים אחרים. רבותיי, ללמוד את כל מדרשי ההקדה על פי גדר של סודות וקבלה לא מקובל עליי נקודה.
יש גם
פשט באגדות חז"ל. מה פתאום? מה? כל דבר בחז"ל יש סודות וקבלה? יש סודות וקבלה. לא
מזכירים את השטן, אז מה שמזכירים את
השטן?
אז שיבואי עם השטן, אני יכול להוכיח לך אותו בפשוטו של מקרא. לא נעשה את זה עכשיו.
זה בספר שלנו.
מה?
זה בספר שלנו.
נכון. גם בפרשת מקץ זה בספר שלי. כן, איך אני מפתח את השיפור. בסדר, זה בספר. אז מה? בספר מלאכים עוד לא כתב. אבל כן, נכון, אני עובד ככה הרבה מאוד. אבל אני אומר, זאת הייתה דרך העבודה של חז"ל. לי אמרתי 1,000 פעמים, יותר חשוב ללמוד את חז"ל, זה ללמוד איך חז"ל למדו. אני אומר, הרבה יותר חשוב מאשר ללמוד את חז"ל. לא מה חז"ל אמרו, אלא ללמוד איך הם הגיעו לזה. טוב, אני אומר, כאן אין לי סיפור מאוד משכנע, אני רק רוצה לומר, כאן דוגמה, סיפור צריכים לחבר. ואני הייתי כאן נושא עכשיו נאום לאומה, בין 40 דקות לפחות. לא עושה את זה, אל תפחדו. אבל אני הייתי נוסע עכשיו נאום ארוך לאומה. כולה, ואני מדבר כרגע בתור שלמה. ולהסביר למה עדיף שהילד הזה לא יחיה אלא ימות. הילד הזה אין לו אבא. אף אחד לא יודע מי אבא שלו. זונות, נו, לך תדע, כל יום מישהו אחר. סיפור מופרע של מאיר שלו, אני לא קראתי אותו, אבל אני יודע שיש כזה סיפור על איזה, על איזה ילד באיזה כפר שיודע מי אמא שלו, ושלושה אנשים טוענים שהם אבא שלו, בגלל שהייתה לילה אחד עם זה, ולילה אחד עם זה, ולילה אחד עם זה, כן, שלושה אנשים טוענים שהם אבא שלו. אוי ואבוי, אוי ואבוי, לכאלה עיוותים. אין אבא. האמא היא זונה. הילד הזה נולד במה שנקרא תאונת עבודה. זונה לא צריכה להיכנס להיריון בדרך כלל. והוא גדל בבית זונות. סליחה. ושם החיים שלו. ובשביל מה אנחנו צריכים כאלה ילדים? ילדים כאלה, זה עונש על החברה, וזה פגם על החברה, וזה עול, ודבר כזה, ימות זכאי ועל ימות חייו. אבל בואו לא נדבר על, על האינטרסים שלו, בואו נדבר על האינטרסים של החברה. האינטרסים של החברה, שבן אדם כזה, עכשיו, כשהוא תינוק, שנוח לו שלא נברא משנברא. באשקלון חשפו בית כברות של 120 תינוקות בני יומה, ליד בית הזונות, ליד השוק. ילדים שנולדו כנראה לזונות, והרגו אותם ברגע הראשון, משכמו כאן, הילד הראשון. כי אין מה לעשות איתם. זה ילדים שנולדו בתאונת עבודה. ואין מה לעשות לילדים כאלה. אתם יודעים איזה צרות יש היום? עם ילדים, הבת שלי היא עובדת סוציאלית. עם ילדים שננטשים בבתי חולים. אתם יודעים איזה צרה זו. וכמה דברים כאלה קיימים. והורים והילד לא טוב, בדרך כלל זה ילד באלמום קשה מאוד, או משהו אחר, לפעמים זה גם ילד רגיל. פשוט נוטשים אותו. תסתכלו ביחזקאל ט"ז, שמדובר שם על איזה ילדה, אביך עם הורים, עם חיתית, ילדה שנוטשו אותה באמצע השדה. ועבור עלייך והערך מתבוססת בדמייך, כן? פסוק שאנחנו מכירים מהגדה של פסח. ויש כאלה דברים. והילדים האלה, זה עולה לחברה. וזה קטם על החברה. ולא צריכים להיות, וכמו שהראשון מת, ככה השני בטח ימות כשהשנייה תשכב עליו יום אחד. ויש מה להחזיק כזה? לא, לא, אני לא, לא בא לשכנע אתכם. אני רק אומר, אפשר לעשות נאום לאומה חזק מאוד, מלך שדעתו נשמע, ויכול להגיד כזה דבר. ואז, לפנות לאמאות ולהגיד להם בלעג, רבות, גבירותיי, בשביל אין שום בעיה, אני חותק את זה לכל אחד, תקבל חצי שלום, תעזבו אותי בשקט. לתת על זה נאום משכנע מאוד. ואני משוכנע שאם מהנחה שאני צודק, בואו להגיד, אנשים ישבו שם בקהל, איזה מלך קיבלנו? רבותיי, זאת מדיניות, אבל זאת מדיניות מפחידה. רבותיי, בספרטה היו כאלה דברים. כל מיני ילדים לא מוצלחים, אז משליחים אותם מראש העם. יודעים את זה ודאי, נכון? היום דיון שזה קיים, אצל האינדיאנים היו שבטים כאלה, כל מיני מקומות. רבותיי, בסין הייתה תקופה. ילדות היו משליחים לאוכל, ככה כמו שהם חיות. לאוכל אל הזאבים מחוץ לכפר והם גדים רק את הבנים. זה לא מקומות כאלה. רבותיי, זה חלק מתרבות שלמה וענפה. ששלמה יכול לייצג אותה ולשאת נאום לאומה גדול מאוד ושכנע מאוד ולהודיע, תביאו לי סכין, אני חותך את הילד, כל אחד תיקח חצי, תעזבו אותי בשקט, לא רוצה לא אתכם ולא את הילד שלכם, וכולם עומדים לשון בחוץ, איזה מלך קיבלנו עליהם. ואז אחת לא אומרת תנו לה את הילד, ילוד אחת. אלא היא אומרת, שלמה, אני שיקרתי, זה באמת ילד שלה. והכל שקר שלי, אני מקבלת עליי את השם. שאז, היא רוצה. הוא אומר, אני לא יודע למי לתת את הילד הזה. אני בספק, אני אתן אותו לאחד שהיא לא אמא שלו. איך הוא יגדל? מה היא תעשה איתו? למי היא תמכור אותו? מה היא צריכה הילד לא שלה? היא תמכור אותו יום אחד למישהו. ואז אומרת אחת, אני שיקרתי. זה הילד שלה. ותאמין לה, זה הילד שלה. והשנייה לא אמרה כלום, היא שתקה, היא רק חייכה, חיוך כזה על העוקם שרק שלמה קרה. היא לא הייתה צריכה להגיד כלום. אבל העיניים שלה אמרו לשלמה, גם לי, גם לך לא יהיה גזור. עד שאמרה, הסכימה לקבל את הגזרה, ואחר שהייתה מוכנה להגיד אני שיקרתי, וכשאחת אמרה אני שיקרתי, כולם נשמו לרווחה, והסתכלו על האמא השנייה שתקבל את הילד. ושלמה נתן את הילד לזו שאמרה אני שיקרתי. גם האימא. היא הייתה מוכנה, העיקר לרחל. ושניה הייתה מוכנה לקצור. אני מעלה לכם סיפור, אפשר לספר סיפורים יותר טוב. אני רק אומר, הסיפור כמו שהוא, הוא סיפור לא טוב. עדיין לא הגענו לעיקר הסוגיה, ועיקר הסוגיה זה ברב קוק, ואותה אנחנו נראה כבר בפעם הבאה. רות התחייה פרק
זה הפסקה לעם והחרות למי שאומר שיקזרו
שאלה שאלה המחלוקת בתוך הציונות הדתית
מי שאומר שיקזרו הוא סימן שהוא טועה
לא 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 יותר משפט